אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
שלום, אכן שישים החדש, איתכם באולפן שירי כץ. איציק יושע יצא לחופשה והפקיד אותי על המיקרופון. נחלצו לעזרתי המפיקה טל ניסן והטכנאי שלומי יצחק. אנחנו נצא לטייל בעזרת פרויקט ההנגשה של רשות הטבע והגנים. נדבר על ימי זמר בחולון עם טלמה אליגון רוז. נשאל את פרופסור איתן אוקון איך אפשר לבלום את הניוון שבא עם הזקנה. המשורר אברהם בלבן מרגיש בגיל 77 צעיר יותר ומוציא ספר סקיצות תל אביביות. ויום הולדת לאשת הרדיו, השחקנית, מנחת הטלוויזיה והקומיקאית, רבקה מיכאלי. 60 החדש, כבר מתחילים.
60 החדש.
אנחנו נפתח את התוכנית עם זאב מרגלית, אדריכל, מנהל אגף שימור ופיתוח ברשות הטבע והגנים. שלום זאב.
שלום, שלום.
רצינו לדבר על פרויקט ההנגשה של הרשות. מה זה בעצם אומר שהאתרים מונגשים?
מסוף 2018, בעצם לפני כארבע שנים, רשות הטבע והגנים השלימה, אחרי עבודה עצומה של 10 שנים, מהלך של הנגשה של כל האתרים שלה. מהחרמון ועד דלת.
רק תגיד בעצם, מה זה אומר בפועל, מה זה, איזה שירות זה נותן למי שזקוק לזה?
בפועל זה אומר הנגשה בשני היבטים. קודם כל הנגשה פיזית לכל, למוגבלים מכל האינסטנציות, זה יכול להיות מוגבלי הליכה, מוגבלי ראייה, שמיעה וכן הלאה. ודבר שני זה הנגשת שירות. כל הקופות שלנו, כל השירות שלנו, האתר האינטרנט, הכל מונגש גם הוא. זאת אומרת, יש שני תחומים, תחום הפיזי והתחום השירותי. אני עוסק, בגלל שאני אדריכל לרשות, אני עוסק יותר בתחום הראשון, בתחום הפיזי.
ומה זה אומר? חנייה קרובה, אפשרות גישה גם עם, לא יודעת, עם הליכון או מקל?
נכון, זה אומר מערכת שלמה, לא רק זה, זאת מערכת שלמה של גישה. שהגישה בפיתוח האתר, אגב זה מאוד 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 לא פשוט באתרי טבע ומורשת, כי כידוע לכם יש ערכים מאוד חשובים שגם הנכים לא היו רוצים לפגוע בהם, ויש דילמה או יש מפגש בין רצון להנגיש מוגבלים להרבה מאוד מקומות, יחד עם הערך של שמירה על המקום, על שמירה על הטבע, על המורשת, על אתרים ארכיאולוגיים, על מפלי מים, על קניונים, ובתחום הזה, במפגש הזה, אנחנו עובדים.
ואיך בעצם פיצחת את זה, את הדילמה הזאת?
זה בהרבה מאוד עבודה, בהרבה מאוד תבונה, בהרבה מאוד התייעצות עם כל הגורמים המקצועיים, אקולוגיים, ארכיאולוגיים, כמובן אדריכלים, אדריכלי נוף, ובסוף מוצאים את הפתרון שהוא בעצם מאפשר לנכים, אגב לא לכל מקום, יש מקומות לארמון הצפוני במצדה, למדרגה התחתונה, כנראה נכה לא יכול להגיע, אז נתנו לו תחליף בדמות מצפור שנמצא ממערב לארמון וצופה על הארמון. אז מי שעם כיסא גלגלים מקבל חלקיות מהחוויה, אבל נמצא כמעט בכל מקום באתרים שלנו, גם המורכבים ביותר.
בוא ננסה רגע לתכנן, יהיה מזג אוויר יפה אם כי חם, לאן אנחנו נצא, לאיזה פארקים כדאי לצאת בעונה הזאת?
תראי, בואו נעשה מסע משותף מהצפון ועד עמידן ועד אלת, מה שנקרא.
קדימה, אנחנו איתך.
את סדרת פלגי המים, אם יהיה חם, בטח כולם רוצים קצת התרעננות בפלגי המים שזורמים לירדן, אני מדבר על הבניאס, על נחל הדן, סניר ונחל עיון, מה שנקרא ארץ פלגי מים, החלק הצפוני, כל אחד מהאתרים האלה יש בו הנגשה, המוגבלים, נכים, מבוגרים, משפחות, אגב, אחד מההקפדות שאנחנו מקפידים, שהנכה הוא לא יצטרך לעשות בייפס או איזה שביל עוקף, הוא תמיד, 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 יחד עם כל שאר המבקרים, כך שהוא לא מרגיש שונה, והוא משותף יחד עם כל המבקרים, ובכל אחד מהאתרים האלה, שהם אתרי טבע כיפים, עם מים, בכל אחד...
זהו, המים בעונה הזאת שוצפים, נכון? זאת העונה הנכונה להגיע.
העונה מקסימה, גם הכל פורח מסביב, וגם עם חם, אז המים מרעננים, ובכל אחד כזה יש איזושהי בריכת שכשוך, וגם היא תמיד מונגשת, ולכן אפשר לבלות, ללכת, להתרענן, לשמוע, לחוות את החוויה הנופית של זרימת המים המואצת אחרי החורף המבורך, וגם בסוף אפילו להירטב קצת.
מה כמובן, עוד יש
כל
לנו?
כל אתר כזה משולב גם באתר ארכיאולוגי, בתל דניש, אפילו בנחל עיון, ליד התנור, תחנה וכן הלאה. אז תמיד זה משולב בטבע, בנוף ובמורשת.
בוא נמשיך דרומה. לאן אנחנו ממשיכים?
נמשיך דרומה, אז יש אתרים ארכיאולוגיים מדהימים, ניקח את כל הסדרה של ציפורי, בית שערים, מגידו, בית שען. בית שען אתר מקסים, מונגש
לחלוטין. אבל יהיה בטח נורא חם עכשיו, לא?
נכון, נכון. אם חם בבית שען, אפשר לקפוץ לגן השלושה ולהתרענן בתחנה, או פארק המעיינות, גם הוא מונגש. ולמשל, בבית שען, לאחרונה רק השלמנו את כל ריצוף של התיאטרון הרומי, זה חדש לגמרי, ממש הסתיים לפני שבוע, ויש אפשרות לנכים באמת לחוות אותו, ואם יהיו שם מופעות, זה בכלל תהיה חגיגה בחג, וכן הלאה, אנחנו יכולים כוכב הירדן, שהוא ברמה, וגם עם חם, עולים למעלה, וממש מקבלים התרעננות, ונוף מדהים, ואז יורדים כמובן לכיוון קיסריה, קיסריה וחוף הים שלה, יהיו אירועים בחג, יהיה מופעי סוסים, כל האזור הזה מונגש, כל האזור הזה מזמין גם כמובן את כל הציבור, אבל גם נכים ומוגבלים וכל, ואם צריך אז גם תמיד עובדי הרשות עומדים אכן לעזור לכל מי שצריך, והחוויה היא מושלמת. אני רק אתמול הייתי בציפורי וראיתי קבוצה של ילדים מיוחדים, פשוט הלב שלי התרחב, עם המורים שלהם ועם המדריכים שלהם, חווים את ציפורי, את בית הכנסת, את הסרטים, את ההמחשה, באמת חוויה, אני מאוד התרגשתי, יש פה
תגיד,
התרגשות גם של האתר וגם
מהמבקרים?
של הילדים האלה.
איזה כן, אחוז מהמבקרים בפארק אם זקוק להנגשה בעצם?
תראו, יש הרבה מחקרים על מה אחוז המוגבלים בקרב הציבור, אבל בעצם אם מסתכלים ומוסיפים להם גם את המבוגרים וגם את מקשי ההליכה, ואני יודע, לי יש משקפיים, אז אני מוגבל, בעצם כמעט כולנו מוגבלים, משפחות, עגלות ילדים, הם בסוף, זה ציבור מאוד מאוד גדול, סדר גודל של 25% עד 30% מהציבור,
נהנה ונעזר בהנגשה, כן, זה מה שאתה מסביר.
נעזר בה, וסוד אולי לא גלוי שאני יכול לשתף אתכם, שאחרי שעובדים ובאמת מתמודדים עם הנגשה מורכבת, אנחנו מוצאים שבסוף גם לשאר הציבור זה נוח.
כן, יותר נוח, זה יותר נוח פשוט להגיע כך, לא יודעת, עם הקטנטנים או עם...
בעצם הנכים, אתה עושה עבור הנכים, אבל זה חוזר אליך לשאר הציבור.
אבל יש משהו יותר בתולי, לא יודעת, בפארק או בנוף, כשאתה מגיע והוא לא סלול בכלל, לא מאבדים את זה באיזשהו אופן?
אז גם בזה יש התקדמות, ויש שבילים שהם, כמו שיש שבילי מטיבי לכת לבריאים, אז גם יש שבילי מטיבי לכת, נגיד לכיסאות גלגלים, שהם לא לגמרי בטון או אספלט, אלא גם הם מצע קשיח, דומה מאוד, לא מופר. אנחנו מדברים על זה המון, כמה באמת לתת, את התחושה של טבע לא מופר, שגם יותאם להנגשה. יש על זה הרבה עבודות, כולל חומרים חדשים שיצאו לשוק, ואנחנו מתעסקים עם זה. אנחנו, אם הגענו לקיסריה, אנחנו יכולים לרדת לאור חוף הים, אחד האתרים הכי ממש חדשים שלאחרונה הונגש, וזה חוף ים, אם יהיה חם, זה פלמחים. יש מסלול הנגשה עד הים, הוא מרשים ביותר גם, הסתיים שנה שעברה, זאת אומרת שופר ממה שאמרתי שנה שעברה ומאפשר לנכים ממש כניסה עד החוף.
זאב, אתה הבטחת לי להגיע עד אילת, אני לא בטוחה שנספיק כי הזמן שלנו עוזל, אבל באמת יש איזה אתר, נכון? שאפשר באמת לבדוק ולראות את כל הפארקים שלכם ולהחליט באמת מה כדאי. אולי גם לא כדאי את הכל דווקא בחג, אולי כדאי לפזר קצת לפני ואחרי החג, ואז כך ליהנות משטח פתוח יותר, ופחות עומס של שאר מטיילים.
נכון, כל האינפורמציה מופיעה באתר הרשות, וכמובן גם האתר הרשות עצמו, אתר האינטרנט הוא מונגש.
יפה,
אז,
יפה.
אז יש את כל הנתונים, ובאמת אנחנו מזמינים את כל עם ישראל, וכמובן את הנכים, המוגבלים, וכל מי ש... חפץ לחג וחג פסח שמח וחג חירות
לגמרי, חירות חופש. לטייל לגמרי. זאב מרגלית, אדריכל ומנהל אגף שימור ופיתוח ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך.
תודה רבה וחופשה נעימה וחג שמח.
ביי. 60 החדש. אכן 60 החדש. פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון יקדיש מופע מחווה תלמה אליגון רוז, שהתקיים ב-18 באפריל. שם המופע, שלוש אבותיי. זאת הזדמנות פז לראיין פזמונאית ומלחינה שיצרה חלק יפהפה מהפסקול הישראלי. תלמה אליגון רוז היא גם סופרת ועורכת, אבל נדמה שהיא לא לגמרי מוכרת בעצמה לכל מי שמפזם את שיריה. שלום תלמה.
שלום לך.
זה נכון לומר שבהשוואה למרכזיות של השירים שלך, את בעצמך פחות מוכרת? הייתי מצפה שתהיה סוג של רוקסטאר כזאת.
האמת שאני... כנראה אני לא נולדתי רוקסטאר, למרות שאני מאוד 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 אוהבת לרקוד.
אבל ככה, את יכולה להסתובב ברחוב בלי משקפי שמש ענקים, לא חמושה במשקפי
לגמרי,
שמש ענקים.
לגמרי.
זה מבחירה?
וגם זה לא מבחירה, אני חושבת, א', אני לא עשיתי שום מאמץ להיות כזאת מפורסמת. זה לא ב... אבל גם באמת שלא מכירים אנשים שכותבים שירים, ולפעמים שמישהו... מישהו פוגש אותי ומישהו מנסה להגיד לו, אבל זה תלמה על יגון, ואני רואה שאתה שלא לא יודעים, אז אני תמיד מצדיקה אותם, כי באמת למה הם צריכים לדעת שכתב את זה, זה וזה.
כן, אבל יש משהו בשירים האלה שאולי בעצם הם כבר לא לגמרי שלך, כי הם הפכו לחלק מהחיים של אנשים אחרים, לחלק מהזהות שלהם, מהמהות שלהם, מהחוויות האישיות שלהם. את לא נתקלת בזה לפעמים וקצת מתפלט?
את יודעת מה? אני מבינה את זה. שהשירים ברגע שהם יוצאים ממני, יש להם חיים משלהם. אני מאוד אוהבת שזה חוזר אליי אחר כך, שהם עפים, יש להם סיפור, לכל שיר יש סיפור שקורה לו בדרך, ושהוא הופך להיות של אחרים. וגם אנשים ניגשים אליי הרבה פעמים ואומרים לי תודה על שירים, כל פעם על איזה שיר אחר, וזה יצא, זה מחמם את הלב. ואני אומרת לך, יהיה מופע שאני ממש מזמינה את כולם לבוא, למה לבוא? זה בימי הזמר בחולון, בתיאטרון. זה מוסד שהוא מאכסניה הכי מתאימה בכלל לכבוד הנורא. תראה, אני לאט לאט מבינה כמה אהבה וכמה פרגון וכמה כבוד נתנו לי, ואני מלאה בתודה, כי זה מקום כל כך מתאים לזה, שמוטי ססון, הראש העיר יזם, זה הרבה שנים קיים, וכל אנשים שבאים לשם הם אוהבי הזמר העברי, והם שרים ביחד, ואני כל כך אוהבת ששרים ביחד, אין משהו שאני אוהבת את זה יותר. ויש שם יורם גאון, ואסתר רדה, ונועם בנאי, ואביגיל רוז, ביתי.
אז בואי נדבר רגע, נעצור רגע על אביגיל, בואי נדבר על איך זה לעבוד עם הילדה.
איך זה לעבוד עם הילדה? מה אני אגיד לך? זה קל וקשה כאחד.
למה?
כי אנחנו שני דורות מצד אחד. היא מאוד אוהבת את מה שאני עושה. הרבה פעמים היא גם אוהבת לשיר, שירים שלי, והרבה פעמים שהיא כותבת, היא כותבת אחרת, זה דור אחר, הם כותבים אחרת, היא גם מלחינה, אני גם מלחינה. אבל אם אני רוצה לדחוף אותה למשהו, אז זה מאוד קשה. כי היא, יש לה, זאת אומרת, ואני מבינה את זה.
יש לכם נגישה שונה, זה מה שאת אומרת.
לא, וגם לא, וגם אם אני בתור אימא, את יודעת, מנסה לעודד לכל מיני כיוונים, אז זה לא, היא מאוד, מאוד נחושה בזהות שלה ובמחשבות.
ועדיין יש את המקום הזה שהיא באמת מבינה בדיוק מאיפה זה הגיע ומה נוצר שם?
לא הבנתי את השאלה.
היא גדלה, אני מניחה, אצלך בבית. היא יודעת מאיפה דברים הגיעו. היא בטח מכירה את החיבה שלך, לא יודעת, למוזיקה מסוימת. אני בטוחה שזה גם לא מקרי שהיא נעשתה מוזיקאית מתוך בית מוזיקלי.
זה קורה. אנחנו רואים שזה קורה.
כן.
האמת שגם אמא שהיא שרה מאוד יפה בזמנו, אופרה לגון, זיכרונה לברכה. זאת אומרת, השירה בבית הייתה תמיד.
זה משהו בחיבור.
וגם המוזיקה בכלל. מקלאסי וג'אז ועברי, וישראלי והכל.
אני קטעתי אותך באמצע הסקירה של המשתתפים במופע, אז בואי נמשיך אחרי אביגיל, יש את קרן הדר.
קרן הדר ועוזי פוקס, ונתן דטנר הוא המנחה, אבל הוא גם שר שני שירים.
יפה.
ועל כל זה, זה דודי זה בשם, כולם, האמת היא שאני...
וסימפוניית רעננה בכבודה ובעצמה תלווה אתכם.
כמה השקעה, אני מבינה כמה השקעה זה, אני הייתי בזמנו גם מפיקה הרי, ואני גם יודעת, אני רואה, אמנם מסתירים ממני כמה דברים, אז כנראה יהיו לי הפתעות, אבל אני חושבת שזה יהיה, מה זה יפה? ודודי זבא עושה עיבודים חבל על הזמן. בזמנו הוא עשה לי עיבוד שני לשיר ארץ צבי עם הבית הנוסף לרועי קליין. וגם אדם לאדם בזמנו. זה תענוג לעבוד איתו בקיצור. הוא משהו, משהו.
תגידי, את ממשיכה לכתוב שירים?
אני ממשיכה, כן.
ממשיכה כל הזמן?
כל הזמן.
איך זה קורה אצלך? ספרי לי רגע, כי באמת, אני לפעמים תוהה, אני עוברת על דברים שאת כתבת, שאני לא חושבת שאפילו, כאמור, אנשים לא יודעים, אבל זה מי לאבא שלי יש סולם, וגשם ביתו שישמענו, ואת קרן שמש, דרך ארוכה. ואיך את
אהובה, ואל תשתה.
והשירים האלה שגדלנו עליהם, מתוך תוכניות הילדים, ראש קרו, והצריף של תמרי, ואני תוהה, יש תמיד כזאת עוצמה בשירים, משהו, מין אנרגיה אגורה בתוכם, ותוהה מאיפה זה יוצא אצלך.
את יודעת מה? אני תמיד אומרת שאני כאילו, שאני כותבת, לפעמים שאני מסתכלת על זה אחורה, למשל, פתאום אני מסתכלת על מחזה שכתבתי, וזה לא משנה מה, או שיר, אני לא מבינה איך כתבתי את זה. אבל,
למה את לא מבינה?
כי אני רואה את זה ממבט, לפעמים אני לא זוכרת בדיוק, דברים שאני זוכרת, אני מכירה אותם, זה משהו אחר, אבל שאני לא זוכרת ואני מסתכלת, אז אני רואה את זה ממבט אחר, וזה בא ממקום שכאילו זה נשלח לי. זה כאילו, אני נכנתי באיזה ברכה, והברכה הזאת, אם למשל, יכול להיות לפעמים זה מהתרגשות, לפעמים זה בא באמצע הלילה השיר, ואני כותבת, ולפעמים זה מתוך שהם מבקשים וצריך, כמו למשל תחתונים וגופיות שביקשו ממני, שקובי אושרת בא ואמר מוכרחים להרים את המורל, אז לא רציתי בהתחלה, חשבתי שאני על הפנים, ושאנחנו בצרות, אבל בסוף כתבתי, ולפעמים זה בא בראש, ואני שומרת את המילים וכותבת, אבל זה תמיד אני מבינה שזה באיזשהו מקום הייעוד שלי, והייעוד שלי זה לשלח את זה, זה לשלוח את זה קדימה, ומה שחוזר, חוזר.
אבל זה פשוט אגור בתוכך ומתפרץ החוצה, מה קודם? קודם מילים, קודם מוזיקה, איך זה עובד?
יש שירים שמילים ומוזיקה ביחד יצאו לי, יותר מאוחר, אני התחלתי ממילים, ויותר מאוחר הגיעו גם, למשל, יוניים הלב של זית, זה היה ביחד.
שזה פשוט יצא החוצה, כבר שרת את זה.
יצא החוצה עם מילים ומנגינה, ועוד הסתכלתי על התמונה של פיקאסו שהייתה מעל הפסנתר.
יפה, אני מקראת את זה. זה ליטוגרפיה כזאת, בטח.
כן, זה ליטוגרפיה כזאת. כן. שקניתי אותה בברצלונה שם, זה. והסתכלתי החוצה, זאת אומרת, זה בא, או בא שמישהו נורא דואג ואני רוצה לעזור, אז יוצא לי. כל מיני, זה תמיד תמון בו איזו התרגשות חזקה שהייתה לי בתוכי. זה הדרך היחוד שמתוכה זה יוצא. זה מה שקורה.
משהו שמתפרץ. ואני חושבת שבאיזשהו מקום אני קראתי ראיון איתך, ואת דיברת על השיר לאבא שלי יש סולם, כי לכאורה זה שיר ילדים פשוט, ויש שורה, שהוא נגמר בשורה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית. ואת לאורך שנים אני חושבת שאת אמרת שזה סתם שורה, ופתאום איפשהו היה שלב שעודד שזה לא סתם שורה?
אני עמדתי על זה, כי זה מה שאני הרגשתי. כי זה הקסם של המילים, וזה קסם של הרגשות שאני חשבתי, שזה הסיפור, דרך אגב שיש שם המון פרטים נכונים על אבא שלי.
שזה יפה.
הרבה מאוד. אנגלית, צרפתית ואפילו חשבון, שכחתי לכתוב שהוא כתב, הוא דיבר גם ערבית שוטפת. אבל וגם הורים, זה שיר ילדי לחלוטין במובן הזה שהורים שאני, אני גם שאני הרדמתי את הילדים, אז בסוף נרדמתי לפניהם. אבל זה ברור, עכשיו גם יש ביבלותרפיה, אז מבינים בזה, זה ברור שזה הייתה דרך מרפא שלי, לזה שאבי נפטר. הייתי כבר בת 17 וחצי, אבל
זאת הייתה דרך לאבד את מה שקרה, את החוויה.
דרך לאבד, אבל תראי זה,
ואיכשהו זה נשאר ככה מין, לא יודעת, הקסם נשאר שם, החוויה הזאת.
כן, והקסם של השיר הזה הוא נכנס וזהו, זה לא, יש לו המון המון ביצועים, ואני לא חושבת שיש בית שלא מכיר אותו.
אני חייבת להתוודות שאני מבחינתי, כשיש את כל התוכניות מלל האלה, אני הרבה יותר נהנית מהמוזיקה מאשר מהמלל.
ובאיזשהו מקום, לפעמים לא שמים לב למילים, נכון?
אז זהו, באיזשהו מקום, לא, אני מדברת על התוכניות שלנו, שאנחנו מדברים המון, ואז משמיעים מוזיקה, ואז מדברים, והמון פעמים אני כל כך נהנית מהמוזיקה, וכל כך חבל לי לקטוע אותה בדיבורים, שאני עושה את משהו, את הסרח העודף מבחינתי, כשאני מרחת אותך במיוחד, נכון שנורא מעניין לדבר איתך, ואני כל כך רוצה לשמוע את המוזיקה שלך עוד ועוד. אז באמת תודה על הרעיון הזה, ותודה שהיית ונתת לנו גם הזדמנות.
ואני רוצה להגיד עוד פעם, שהרגש הכי חשוב שאני עכשיו מרגישה לעצמי, זה הודיה. הודיה לעולם שזכיתי להיות במקום כזה, שככה נותנים לי פרגון ואהבה והקדשה, ועוד מעניקים לי פרס מפעל חיים.
תודה רבה לך על כל המוזיקה היפה הזאת. תודה, טל מלגון רוז. תודה רבה. ביי. חג שמח. 60 החדש. חנית המנסור בראונשטיין היא ארט דירקטורית. מי שעוסק בטלוויזיה וקולנוע מן הסתם נתקל בה, היא ותיקה ועסוקה, מעצבת ומנהלת אומנותית של סדרות וסרטים. לאחרונה היא הוציאה ספר שנקרא סבא מתי, סופר צעדים. שלום חניתה.
שלום.
תגידי, מה פתאום ספר? את אישה של ויזואליה.
דווקא לא נוגד.
לא נוגד?
קודם כל, יש בזה משהו גם אומנותי, קצת אחר. האמת היא שזה, תמיד ידעתי שאני אכתוב ספרי ילדים, רק לא ידעתי שאני אכתוב ספר כזה בעקבות מותו של אבי.
אז באמת מי הוא סבא מתי?
סבא מתי הוא סוג של סבא, אבא שלי, שהוא סבא מצחיק, הוא סבא חמוד, הוא סבא שלובש מחולצת הוואי ויש לו משקפי שמש, הוא לובש נעלי בלנסטון ומכנס קצר, הוא סבא שכל מה שאסור אצלו מותר. וזה הסבא ואבא שהיה שלי, והסבא של הנכדים שלו והנינים שלו.
ואיך זה קרה שפתאום הוא הפך לסיפור סבא?
בעקבות מותו של אבי בשבעה, אבי היה מאושפז בית, היה לו מחלת ריאות קשה, ובשבעה אחד הנכדים חיפש אותו בחדר, כרגיל לראות אותו, כי הוא בא לבקר אותו, והוא גם גר לא רחוק ממנו. ואז הוא שאל אותנו איפה סבא. והיה מאוד קשה לתווך לו מלבד המשפט, סבא בעננים, סבא בשמיים, כמו שאנחנו תמיד אומרים. וזה לא הניח את דעתי, גם ממקום המתוקה שהייתי בו, ושברון הלב, הלכתי וחיפשתי ספרים. וזה מאוד מתקשר לילדות, כי אבא שלי קרא ספרים, ואבא שלי קנה לי כל החיים ספרים, ו... אז הלכתי באמצע השיבה לחנויות, ולא מצאתי...
מה חיפשת בעצם? ספר שמדבר על, על מוות במשפחה
על
לילדים?
על אובדן, ושמתווך ברקש את, 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 את אובדן מישהו יקר, לילד קטן. ומתוך המון לילות שלא ישנתי מאז שאבא שלי חלה, ובטח ובטח כשאבא שלי נפטר, נכתב הספר בבת אחת.
פשוט מה? ערב אחד, ערב אחד התיישבת, ולמחרת היה ספר.
כן.
ולמחרת תקראת אותו, כן?
כן. והוא... זה הניח את דעתו, הוא היה עצוב, אבל זה הניח את דעתו.
כאילו זה יצר איזשהו הסבר, סדר, משהו היה ברור. וזה היה עוד לפני האיורים, נכון?
נכון, אני קראתי לפני האיורים, וכאילו... כאיזה חודש אחרי, שלחתי לכל החבר'ה בטלוויזיה שהם, את יודעת, תסריטאים, עורכי תוכן, אנשים שמתעסקים במילים, וכולם, להפתעתי, בחו, כאילו, המבוגרים מהספר.
כי מה? כי זה נגע בהם במה?
זה נגע, כמו שזה נוגע בכולנו, מוות של איש קרוב, ושבעצם אף אחד לא לימד אותנו איך להיפרד.
אולי לא בגיל הזה, באמת.
תגידי,
אני חייבת להגיד לך שאני עברתי על ספר, ובניגוד לטקסט שהוא מספר באופן מאוד מאופק, מינימלי, ככה כמעט פורמלי, הסיפור שמציגים האיורים, זה עוזי בנימין אייר, הם כמעט פרועים, הם כמעט השתוללות על הדף. זאת אומרת, סבא נראה ממש היפי, פרי ספירט כזה.
לגמרי.
שלוקח את, את הנכד לאיזשהו, לא יודעת, לאיזשהן הרפתקאות, ואז, וגם כשהוא נפטר בעצם, עדיין משהו מהעבירה שלו נשמרת, כן.
נכון, נכון. הוא אומר בסוף שהוא עושה מגדל, הרי הם בונים מגדלים, וזה הכל נופל במשחק שלהם, ואז הוא אומר בסוף שהוא הולך לישון, ולמחרת הוא יבנה מגדל שיגיע עד השמיים, ויש איור גאוני של עוזי בנימיני, שסבא למעלה, והמגדל כמעט מגיע אליו, והילד למטה. בכלל, עוזי בנימיני פתח בעצם... שחרר את כל העצב הגדול שהיה לי. בהתחלה ניבלתי עם הציורים השמחים והמקסימים, ואני עוד מעצבת, כן?
כן, בדיוק בגלל זה אני שואלת, כן.
אז בהתחלה ניבלתי, ואז שחררתי ואמרתי, יו, יש פה הומור, והוא כל כך נכון. ובעצם זה המפנה מקושי כל כך גדול שהייתי בו, של המעבר הזה, גם אני כבנה מבוגר, וההבנה שאבא שלי כבר לא פה, וזה התחיל להשתחרר, והתחלתי קצת לחייך כאילו. העבודה לספר לקחה המון חודשים, כי בהתחלה הייתי במצב קשה, והיה מאייר אחר, והמאייר היה קצת לא התאים, ואז עברתי לאוזי, ומשהו בישראליות של אוזי, ובשמחה של אוזי, ובציורים של אוזי, זה פתח את הספר לאין ספור של יופי ושמחה ורגישות, ובתוך כל המילים, לא כל הספר עצוב, הספר בסך הכל הוא מקסים, הוא רק מתאר שיש פרידה, ופרידות, יש פרידות, מה לעשות?
ואת אמרתי שאת מקריאה את זה באירועים שונים לילדים, ומהן התגובות שלהם?
אני הולכת לבתי ספר וגנים, אני מקריאה את הספר, באופן מרגש ומקסים, הילדים אופטימיים ושמחים, והם שואלים שאלות. אפילו היה איזה ילד אחד ששאל את המורה אם יכול להגיע ללוח אחרי שהקראתי את הספר, הוא כתב את המילה מתי, מחק את היוד ואמר לי מת, וזה משהו שלא חשבתי עליו בכלל בזמן הכתיבה.
זה באמת מעניין החשיבה. אז ואת תמשיכי לכתוב ספרים או שזהו, שזה מצית?
אני בטיוטה שנייה לספר שני.
וואו, וגם דרך Head Start את מתכוונת, נכון?
לא, הפעם לא.
הפעם לא?
קצת עושים פעם אחת עם חברים.
יפה, יפה, למדתי. אוקיי, חנית מנסור בראונשטיין, תודה רבה על השיחה. סבא מתי סופר צעדים, זה הספר. תודה וחג שמח.
תודה רבה.
ביי.
שישים החדש.
המשורר אברהם בלבן והאדריכל והצייר עמי שנער הוציאו יחד ספר בשם סקיצות תל אביביות בהוצאת עם עובד. בכלל, המשורר אברהם בלבן, אם יצא לכם לעקוב אחריו, כותב תורים שבהם הוא מדווח על חייו בתל אביב ועל פינות חמד נסתרות בעיר, ואנחנו זימנו אותו לשיחה. שלום אברהם.
שלום, שלום. השם הנכון הוא אברהם בלבן.
בלבן.
אבל נמשיך.
אוקיי. Okay. Okay. במהלך חייך התגוררת בקיבוץ חולדה, במסצ'וסטס, הרווארד, מישיגן, פלורידה, וכמי שעוקבת אחרי הרשימות התל אביביות שלך בעיתון הארץ, נדמה שדווקא תל אביב כבשה אותך, נכון?
כן. הסתובבתי באמת לא מעט בעולם, הייתי... בארצות הברית ובאנגליה, כמובן לביקורים באירופה וככה, אבל תל אביב באמת כבשה אותי יותר מאחרות, ואני חושב שיש את זה לכל מיני סיבות, אבל אני זוכר למשל את אחד הימים הראשונים שעברתי בשדרות בן גוריון, ואת רואה כל כך הרבה זוגות צעירים עם תינוקות, היום כשאת מסתובבת ברומא או בפריז או בלונדון, את לא רואה תינוקות. ופה פתאום השפע הזה של ילדים קטנים שמתרוצצים וזוחלים, וזה היה מאוד נעים. עכשיו, לא רק זה. נגיד, לימדתי שנים בקמברידג' באנגליה. עיר יפהפייה, אבל את מסתובבת בה, כאילו היא לא שואבת אותך פנימה.
תמיד אפור. תמיד אפור בקיימברידג', לא?
תמיד אפור, כן, תמיד קצת יש מטפטף גשם אנגלי, אבל הבתים והנופים הם יפהפיים. פה בתל אביב, דווקא בגלל הבלגן הגדול, בגלל חוסר הסגנון, יש לך הרגשה של מאבק, של דרמה, כשהדרמה הזאת היא מצד אחד פשוט בין טבע לבין ציוויליזציה, כשהציוויליזציה בין טבע לבין ציוויליזציה, כשבכל אחד מן הצדדים האלה יש מאבק פנימי, כי הרי הציוויליזציה כאן, את עדיין יכולה לראות את הסגנונות השונים שפתחו בתל אביב, והם לא נעלמו מעצמם, מרצונם הטוב, אלא מזה שבא סגנון אחר שניסה להעלים אותם, כן, הסגנון הבינלאומי שניסה להעלים את הסגנון האקלקטי, ואחר כך הברוטליסטי וכו וכו, והמאבק בין הסגנונות האלה עדיין נמשך, ומצד שני יש לך את השכבות השונות בטבע.
רגע, אבל בוא נהיה רגע במאבק הזה. תן לי דוגמאות, נגיד, תשלח אותי עכשיו לנקודות בעיר ששווה לי להתבונן בהן, ולראות את המאבק הזה קורה לנגד עיניים.
תראי, תסתובבי בשכונות הישנות, במקומות שבהם, אפילו בנחלת בנימין, למשל, את רואה סימנים בחלונות, במרפסות, את רואה סימנים לסגנון האקלקטי, שבאה פקודה, כאילו לחסל אותו, בנפירה אמר, מספיק עם הסגנון האקלקטי, זה לא סגנון, זה שאילה מכל מיני סגנון אחרים, צריך להשליט כאן את הסגנון הבינלאומי, הבאו-האוסי, אבל... והרבה מקרים ניסו להשתיל את הסגנון הבינלאומי על בית אקלקטי, ואת רואה עדיין את הסימנים.
אתה יודע, אתה מתאר את זה, ואתה פעם כתבת בדיוק על נחלת בנימין, על הבית של רות סירקיס, אחר כך ראיינתי אותה, ושוחחנו על העניין הזה, ותיארה לי איך, אתה יודע, איך הדברים קרו כשהיא הייתה ילדה, איך כל האזור הזה היה מין בתים קטנים ועמלניים כאלה, שכולם ייצרו שם כל מיני מעשי גזירה ותפירה, ועבדו יחד. ואתה יודע, אני חושבת שזה משהו מייחד את הכתיבה שלך, זה כשאתה כותב, אז באמת העיר הישנה מתעוררת לנגד עיניי. נכון? אתה, אתה בעצם באיזשהו מקום רואה אותה לנגד רוחך, לא? חוזה
כן,
בה.
ואם את מסתובבת היום בפלורנטין, אז את רואה מצד אחד את המגדלים, אבל בין המגדלים יש עדיין את הסדנאות הקטנות האלה של הרפדים והנגרים והצבעים והנגרים.
הן הולכות ומתמעטות.
כן, אבל מה הנקודה שלי היא שכשיש מאבק, כשיש דרמה, אז את תמיד, זה שואב אותך פנימה, כי את בעד אחד הגיבורים, את רוצה שהוא יצליח, את עוקבת אחריו, ואת נגד גיבור אחר, ומצפה למפלתו, בקיצור, מאבק ודרמה שואבים אותך פנימה, את הופכת להיות לחלק מן העניין, וכן, בהחלט, זה לא קרה לי, לא בבוסטון ולא בניו יורק, וודאי לא בקמריג' ובאנגליה, וצריך לזכור שזה גם בכל זאת התרבות שלי.
כן, אבל אתה יודע, רק אתה מדבר על מאבק, ונזכרתי ששוחחנו שיחה מקדימה, ואמרתי לך, היי, עם כל הקורקינטים החשמליים, והאופניים החשמליים, וכל הלכלוך והפחים על המדרכות, וכולם מזגזגים מפה לשם, והעיר הופכת עוינת לאנשים שבעצם בני הגיל השלישי. ומשם התחלנו את השיחה, ואתה קצת צחקת, כאילו, כשאמרתי את זה.
כן, תראי, את ניסית ללכת ברגל בבוסטון, או בניו יורק?
בבוסטון יש להם כזה ליברטי טרייל, כאילו, יש דווקא, לא? אפשר ללכת?
כן, אבל גם כן, ברחובות הראשיים, בלונדון או בקמבריג', עם כל השיקורים שברחובות. תראי, אני... בעיניי הסכנה הגדולה בתל אביב היא דווקא כשאתה נוהג. אני הרמתי להעביר מישהו על קורקינט שחצה באור אדום כשנסעתי בשדרות בן גוריון. חששתי שהרגתי אותו, ולהפתעתי הגדולה הוא קם והמשיך לנסוע. תראי, אין ספק שצריך להיזהר. אני, אולי בגלל שהגעתי לתל אביב כשאני כאילו עדיין לגמרי כאילו עם רגליים טובות ועם, זאת אומרת, אני מאוד אוהב ללכת, למדתי להיזהר, ובסך הכל, תראי, כשאת עוברת נגיד בדיזינגוף או באבן גבירול, לא בבן יהודה היום שכולו חפור, אבל יש המון המון אקשן, יש המון אנרגיה.
אגב, בבן יהודה יש המון אקשן. הנה אני אספר לך, כי אתה בטח תכתוב על זה מתישהו. אני גיליתי שמאחורי כל הגדרות ואתרי הבנייה שהולכים ונרקמים שם וגדלים שם ומתפתחים שם, מתחבאות כל מיני חנויות מיוחדות שאני מעריכה שלא יכולות לשאת בנטל שכר הדירה, אילו הרחוב היה פעיל כרגיל. גיליתי שם כל מיני קדריות שאפשר לבוא לעסוק אצלהם במעשה קדרות, וגיליתי שם כל מיני בתי אוכל קטנים, דברים שלא היו יכולים לקרות בנסיבות אחרות, אני מעריכה. אז דווקא אולי, דווקא בגלל שהעיר, אתה יודע, כמרקחה, והיא באיזשהו מצב כזה, לא יודעת, קצת לא נורמלי, במצב כזה שכל הזמן משהו משתפץ, והצלילים שאני שומעת הכי הרבה מהבית, הם צלילים כאלה של מנופים שמצטלצלים ברוח, זה מין פעמוני הרוח שלנו. מה אתה אומר?
איפה את גרה?
ליד כיכר הבימה.
כן, שם זה מאוד רועש, כן.
אז תסכים איתי שדווקא במצב הזה יש, הלא נורמלי, יש, קוראים את הדברים הכי מרתקים שעיר יכולה לייצר, לא?
בהחלט, בהחלט. ותל אביב, תל אביב מלכתחילה לא הייתה עיר מאוד נורמלית. זאת אומרת, ותראי, באים אליי כל מיני אנשים ואומרים, אתה הרי מכיר, אתה יודע, היית ברומא ופריז, אתה הרי יודע מה זה יופי עירוני, מה אתה כל כך נאחז בתל אביב? והאמת היא שקורים כאן המון דברים, ואני בכלל, תראי, הגעתי, התוכנית שלכם מופנית לגיל המבוגר יחסית, אני הגעתי כשאני בן 68 בתל אביב, עם איזושהי השלמה, כאילו קצת קיבלתי את מה שניצ'ה המבוגר אמר לפני שהוא השתגע לגמרי, ש-to say yes, להגיד אמן לקיים, לבוא בגיל מבוגר ולהציל להגיד, אוי, איזה עיר מכוערת, ואיזה טעם יש לזה. אז זה במידה רבה עניין של מזג.
אז זאת לא העיר, זה אתה.
כן, כן. ורק אולי משהו שחשבתי עליו בזמן האחרון, בתורים הראשונים שלי, בשנתיים הראשונות, פשוט עברתי עכשיו לצורך איזה מבחר, היו המון תורים דווקא על העוני ועל ההומלסים. ואני, זאת אומרת, מה שנראה לי מעניין זה שכאילו מה שפעל עליי, מה שפעל על חושי המשורר או חושי המספר שלי, הייתה מאוד המצוקה האנושית. ואני אומר את זה מתוך איזו בחינה עצמית, שבשנים האחרונות ההתרכזות בזה נעלמה. לא נעלמה לגמרי, אבל פחתה.
למרות שאתה יודע, אני חושבת שיש הרבה יותר אנשים במצוקה עכשיו ברחובות, רואים יותר מהם.
אני שואל את עצמי, אם לא קרה לי מה שקורה לאנשים בעיר, שבסופו של דבר, כאילו, הלב קצת, האור קצת מתאבא. כן, כן, יש עכשיו הרבה אנשים במצוקה, והעניין הוא שבאמת, לאט לאט אתה לומד, שכאילו, הניסיון לעזור באופן אישי, למישהו עשוי לסבך אותך, כי אתה אף פעם לא יודע, אתה יודע איך אתה מציל, אתה לא יודע איך זה נגמר, ואתה מנסה כאילו בבועה שלך, בעולם שלך, להתנדב, נגיד התנדבתי בזמנו פשוט לעשות אקיגה בקופת חולים, באתי שם לעשות אקיגה, והאחות אמרה לי, רגע, אם אתה מציונר, למה לא תעזור לנו? אמרתי, יפה, מה אני יכול לעזור? הנה, אני תעשה אקיגה. אז אתה מנסה לעזור, גם במתן, כאילו, לאנשים שאתה פורש בדרך, גם בהתנדבויות, אבל...
כן, זאת חוויה הקהילתית שהעיר מזמנת לנו.
כן.
לגמרי. אברהם בלבן, אני ממש שמחתי לדבר איתך, ואני אמשיך לעקוב אחרי הטורים שלך. תודה רבה.
תודה לך.
ביי.
ביי ביי.
הוא הוכר את מעורבות מערכת החיסון במחלות ניוון עצבי, בפרט אלצהיימר, באוכלוסייה מבוגרת. פנינו אל פרופסור אוקון בעקבות רעיון שערכה איתו הילד שני בעיתון הארץ, והיה מרתק, ופשוט רצינו לשמוע על זה יותר. שלום פרופסור אוקון.
שלום, ערב טוב.
אלצהיימר נחשבת למגיפה בתקופתנו, נכון?
השכיחות של מחלת אלצהיימר עולה ככל שעובר הזמן, משום שתוחלת החיים באוכלוסייה הולכת ועולה. ועוד וזו מחלה שהיא מאופיינת בגיל מבוגר, אז ככל שיש לנו יותר אנשים מבוגרים באוכלוסייה, תהיה לנו שכיחות גבוהה יותר של מחלת האלצהיימר.
כמה אחוזים מבני הגיל השלישי לוקים באלצהיימר?
אפשר לומר שמעל גיל 85 כשליש מהאוכלוסייה חולים בדעיכה קוגניטיבית כלשהי, ומרבית המקרים יהיו מחלת אלצהיימר.
זה האמת, זה נשמע מבהיל קצת. מה החוקרים יודעים על המחלה? איך ולמה היא נגרמת?
וואו, זה אחד הנושאים. אנחנו לא יודעים בוודאות מה גורם למרבית מקרי האלצהיימר, בעולם אנחנו יודעים על מקרים, או אנחנו יודעים על גורמים גנטיים שהם תורמים לשכיחות של המחלה. גנים ספציפיים, לא צריך להיכנס לפרטים אחר, אבל שמעלים את הסיכון ב-15%, ב-40%, ומעבר לגורמים הגנטיים הללו שמעלים את הסיכון, יש גורמים סביבתיים שאנחנו קוראים להם, שמכללים בהם איכות ומשך השינה שלנו, המזון שאנחנו אוכלים, רמת הסטרס, כלומר העקה שאנחנו נמצאים בה, ועוד.
אנחנו בוא רגע נפרוט את כל זה, רק קודם לכן אני אגיד משהו שקראתי שם, שאתה ממש מסביר בריאיון על הצטברות של המילואידים במוח, נכון?
נכון, אז שאלת קודם מה הם הגורמים למחלה.
כן.
ו- ובעוד שאנחנו לא יודעים לומר בבירור מה גורם למחלה, ובסוגריים אני אומר שיש כנראה לא מעט סיבות שגורמות למחלה, יש מאפיין או מספר מאפיינים משותפים לכל הגורמים הללו. זאת אומרת, מחלת אלצהיימר היא ככל הנראה אוסף של הרבה מאוד סיבות שנגרמות בתוצאה אחת, שהיא דעיכה קוגניטיבית, שהיא בשלב הראשון מופיינת באובדן יכולת זיכרון לטווח קצר, אובדן יכולת התמצאות, ומשם זה מידרדר גם לאובדן של זיכרונות לטווח ארוך וכו'. ואנחנו יודעים מה אנחנו צפויים לראות כשאנחנו לוקחים מוח של אדם שחולה באלצהיימר. אם אנחנו נבחן אותו לעומק, אנחנו יודעים מה אנחנו נראה. אנחנו נראה הצטברויות של חלבונים במוח, משני סוגים עיקריים. חלבון אחד נקרא אמילואיד בטא, והחלבון השני נקרא טאו, והצברים הללו ניכרים במוח. מה גורם לצברים הללו? זה נושא לוויכוח מדעי, מה שנקרא, ויש לכך ככל הנראה לא מעט סיבות.
אתה ספציפית, בעקבות המחקר שלך והלמידה שלך את התחום, הגעת לשיטת תזונה מאוד מסוימת. תוכל לספר לנו עליה?
קודם כל, אני לא... את יודעת, אז קודם כל, הנושא שאנחנו מדברים עליו הוא צום לסירוגין, שמערב פרק זמן מסוים, שהוא לא קטן מ-16 שעות של הימנעות מאכילה, ושאר הזמן תזונה רגילה. אבל חשוב לומר, זה לא איזשהו קונספט מחקרי מדעי שאני המצאתי, אלא זה תוצאה של עשורים רבים של מחקרים, במיוחד ב-10-15 שנה האחרונות, שהגיעו למסקנה מאוד ברורה, שהימנעות לפרק זמן מסוים, שהוגדר כ-16 שעות ומעלה, מצריכת מזון, מאפשרת לתאים בגוף שלנו, ובפרט תאים במוח שלנו, להיכנס למצב שבו הם יכולים לעשות מחזור של תכולת החלבונים בתוך התא. וזה מצב שמדמה הרעבה של התאים, וזה מצב שהוא קורה אצלנו בגוף, בני האדם, וזה מצב שקורה גם בתאים הכי פשוטים שדומים לנו, שהם למעשה שמרים, סוג של פטריות. זאת אומרת, זה מערכת שהיא שמורה מבחינה התפתחותית. ומה שהיא אומרת זה כזה דבר, כאשר אנחנו צורכים מזון, או נמצא בנו, בסביבה של התאים שלנו מזון, אפשר להתייחס לזה כסוכרים, שומנים, חלבונים, התא אומר לעצמו, אוקיי, יש לי אבני בניין שבעזרתן אני יכול לבנות את עצמי, וזה מה שאני אעשה, אני אתחלק למספר תאי בת, אני ארחיב את עצמי, אני אגדל, זה מצב אחד. כאשר יש היעדר של נוטריאנטים או אבות המזון, סוכרים, חלבונים, שומנים, התאים נכנסים למצב של חיסכון אנרגטי, הגברת היעילות האנרגטית, והדבר השלישי שהוא חשוב לענייננו של מחלות ניוון עצבי, זה הגברת המחזור של החלבונים בתאים. זאת אומרת, כל הזמן נוצרים אצלנו חלבונים שהם פגומים, ורק כאשר התא נמצא במצב שחסר לו נוטריאנטים, הוא יודע לטפל או לפרק את ה... או למחזר את החלבונים הללו באופן יעיל.
זאת אומרת,
זה המהות של מה שנקרא צום לסירוגין או 16-8, או דיאטת 16-8.
אוקיי. עכשיו בוא נמשיך רגע הלאה. דיברת על שינה, וראיתי שאתה מסביר שם שכדורי שינה גם עלולים לגרום להתפתחות אלצהיימר. לכאורה, אנחנו לוקחים כדור, אנחנו ישנים טוב יותר, לא?
כן, יש כדורי שינה ממשפחת ה... משפחה מסוימת של כדורי שינה שהם עלולים לגרום לפגיעה קוגניטיבית משום שהם מפריעים לקיבוע זיכרונות מטווח קצר לטווח ארוך. המטרה, יש לשינה מספר מטרות. מטרה מספר אחת של שינה מבחינתנו היא הפיכה של זיכרונות מטווח קצר לטווח ארוך. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו משוחחים ואת מקשיבה לי ואת רוצה לשמר את הדברים שאני אומר לטווח ארוך, זאת אומרת, לזכור אותם בעוד שבוע, שבועיים, חודש,
אני מקליטה, אין לי בעיה, אבל במקרה אחר, נגיד.
אז בי שני הקלטות, אז בי שני הווייז שעוזר לנו להתמצא, אנחנו מדברים על לזכור. אז אחת מהפונקציות של, או מהתפקידים של שינה, היא לעזור לנו להפוך את אותם זיכרונות מטווח קצר לטווח ארוך. זה דבר מספר אחד. דבר שני, במהלך השינה, המטרה של שינה היא לעזור לנו לתקן נזקים שמתרחשים לתאי העצב שלנו במהלך העירות שלנו. זאת אומרת, במהלך היום אנחנו צוברים, תאי העצב שלנו פעילים, וכדי להיות פעילים הם צריכים מה? אנרגיה. בשביל לייצר את אותה אנרגיה, התאים שלנו במוח צריכים חמצן. אותו חמצן, כאשר אנחנו משתמשים בו, נוצרים כתופעת לוואי, כתוצר לוואי, אתה נכון? מה שנקרא רדיקלים חופשיים, שזה במילים אחרות, מולקולות שמכילות חמצן, שעלולות לגרום לנזק לחלבונים ו-DNA, כלומר מטען גנטי שנמצא בסביבה שלה. זה דבר טבעי לחלוטין. כל פעם שאנחנו מבצעים פעילות מחשבתית או קוגניטיבית, או אנחנו מייצרים את הנזק הזה. עכשיו, זה דבר טבעי.
לחשוב זה מייצר נזק. זה הרעיון מעניין. אוקיי, כן.
כן. אוקיי, בסדר, זאת המציאות.
כן, לא, בסדר גמור, כן.
אנחנו פעילים מבחינה מחשבתית, ואנחנו מייצרים רדיקלים חמצניים חופשיים, שמייצרים נזק לחומר התורשתי שלנו, ובמהלך השינה, הנזק הזה מתוקן. זה ממצא של חוקר מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, באותה הפקולטה שאני נמצא, קוראים לו ליאור אפלבר, ממצא שלו, וזה ממצא מאוד חשוב, משום שזה אומר שחשוב לנו מאוד שתהיה משך שינה ממושכת מספיק, בשביל לאפשר את התיקון המלא של הנזקים הללו.
ראיינו בתוכנית הזאת חוקרת של תיקון עולם, והיא אמרה שקנאביס יכול להחליף כדור השינה. מבחינת תיקון שרצוי לתאים בשינה, קנאביס עושה את העבודה?
אני לא מכיר את האמירה הזאת, יכול שהיא נכונה, אני לא מכיר אותה.
אוקיי, ואני רציתי לדבר איתך, אני ראיתי סרטון, אני חושבת שהוא שווה לב של המון אנשים ברשת, של רקדנית שהייתה פרימה בלרינה בבלט של ניו יורק, מרתה אס גונזלס, רוקדת את אגם הברבורים לצלילי המוזיקה. אנחנו מבינים למה דווקא מוזיקה מצליחה לגעת בחולים?
אני אנסה להסביר את זה כך. את זוכרת שאמרתי קודם שאחד הסממנים הראשונים של מחלת האלצהיימר היא פגיעה בזיכרון לטווח קצר?
כן.
אז אצל אותם אנשים שחווים מחלת האלצהיימר, הזיכרון לטווח קצר שלהם נפגע. אז הם לא יכולים לקודד את המידע שנגיד, כמו שאת שומעת עכשיו, או שהמאזינים שלנו שומעים עכשיו, וישמרו אותו לטווח ארוך. מה שנשאר לה, אולי בנקודת מבט מעצין, זה, מה שנשאר לה במוח זה זיכרונות לטווח ארוך, שאלה זיכרונות שהם הרבה יותר יציבים, קונספטואלית, הם יציבים יותר, ומנגנונית הם יציבים יותר, משום שהחיבורים בין תאי העצב שעוזרים לשמר את הזיכרונות הללו, הם יציבים יותר, פיזית, אנטומית, הם פשוט הכישורים בין התאים, הם יציבים יותר, חזקים יותר לאורך זמן, קשה להרער אותם, והם מייצגים את הזיכרונות ארוכי הטווח שלנו, שלמשל, נניח שהייתה בת 20, 22, 25, ולמדה יצירה כלשהי, כבלרינה.
כן, לגמרי חוזרים שם עם הצילומים ליצירה המקורית ורואים אותה רוקדת. והיא אכן עושה בדיוק את אותן התנועות לפי באותם רגעים של המוזיקה. כן.
היא חזרה על הפעילות הזאת, על הפרוצדורה הריקודית הזו עם המוזיקה, כל כך הרבה פעמים, שהיא הוציאה אותה לפועל במופעים, באופן שהוא לחלוטין אוטומטי. זאת אומרת, כל הכישורים בין תאי העצב השונים במוח שלה, נחוצים כדי לסייע להוציא לפועל את הריקוד הזה, היו כל כך מחוברים חזק, שהזיכרונות הללו נשארים לטווח ארוך. והם כל כך יציבים, שהם האחרונים שיפגעו במוח שלה, כחלק מהניוון העצבי שמתרחש במחלת האלצהיימר. לכן, כאשר בעודה לא זוכרת זיכרונות לטווח קצר, זאת אומרת, תציגי לה את עצמך בשמך, והיא לא תזכור את השם שלך, אחרי, לא יודע מה, בין חצי שעה ליום, את הריקוד הזה היא עדיין תזכור, וכשתשמיע לה את המנגינה, היא תבצע אולי חלק מהמהלכים כמו שצריך. זאת אומרת, בנקודת מבט הזאת, המוח הוא לחלוטין מכני, ומסוגל לשחזר חלק מהמהלכים, כמובן לא כמו שהיא הייתה עושה כשהייתה בת 25, אבל לכן זה הזיכרונות שעדיין יש לה, לעומת זיכרונות לטווח קצר שפגומים מאוד אצלה.
פרופסור איתן אוקון, הייתי יכולה להמשיך לדבר איתך, זה פשוט מרתק, אבל זמננו תם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה.
ביי, תודה.
ביי.
שחר אבנט הציגה בשבוע האופנה בתל אביב קולקציה שמוקדשת לאימה, ונקראת על החיים ועל המוות גלגול מלא. היא לימדה אותי איך לחיות, והיא גם לימדה אותי איך אפשר למות. בעולם המערבי אנחנו כל הזמן עסוקים בהדחקה של המוות ושל הזקנה, צריך לדבר על זה. כך צוטטה אבנט, ואנחנו רוצים לדבר על זה. שלום שחר.
שלום.
אז באמת בואי נדבר על זה. אופנה היא מרוץ אחרי העדכני, הצעיר, החדש, ההפך מזקן, לא?
נראה לי תלוי את מי את שואלת.
אני שואלת אותך.
אז בעיניי לא, בעיניי אופנה היא קודם כל תקשורת. זאת אומרת, היכולת לספר משהו על מי שאני, או על מה שאני מרגישה לעולם בלי מילים. בשבילי אופנה היא כבר אומנות.
ומה אימא לימדה אותך על מוות וזקנה? על מה בעצם את מתכוונת כשאת מדברת על זה וכשמציגה קולקציה כזאת?
קודם כל אני תמיד מעצבת מתוך חוויות שקורות לי בחיים ותהליכים שאני עוברת. אז כחלק מזה אני אגיד בשנה האחרונה ממש מתעסקת בחיים ומוות, כי אמא שלי נפטרה ולפני כן הייתה לנו את ההזדמנות להיפרד ממנה, ואני גם מאוד רוצה להפוך להיות אימא. אז אני אגיד שזה כאילו פגש אותי בשני המקומות, וגרם לי להרבה מחשבות. לקראת סוף חייה של אימא שלי, אז אני חושבת שהדבר שהכי, אני אגיד שהכי בלט לי בתחושה שלי, הייתה ש... כאילו אנחנו נורא מפחדים מהמוות, ולא רוצים שהוא יגיע, אבל... קודם כל, כשהוא מגיע, יש הזדמנות גם לעשות את זה כמה שאפשר בסיומת שהיא שלמה. וגם ממש הרגשתי שיש גם דברים, כאילו קשה נורא להגיד את זה, אבל שיש גם דברים יפים כשמתקרבים לסוף ולאפשרות להיפרד, שבמידה ובאמת לא מפחדים נורא מהדבר הזה, אז יש אפשרות לחוות אותם.
ואיך זה בא לידי ביטוי בקולקציה שהצבת?
אז קודם כל, כל התצוגה עסקה בחיי פרפר ובכל השלבים שלו כמטפורה לחיים של, של בני אדם. זאת אומרת, משלב הלידה, דרך שלב הזחל, שזה החיים, שהם גם, אני אגיד, כיפים ומצחיקים וצבעוניים וטובים. ואחרי הזחל אז זה שלב הגולם. שזה איזושהי התכנסות פנימה, והאפשרות באמת, אני אגיד, להפריד את עצמי מהסביבה שאני חי בה. ובסוף, השלב שבו הפרפר יוצא מהגולם, אז זה שלב המוות שהוא גם התחדשות.
אני ראיתי את הצילומים, ובאמת, ואני מסכימה שבאמת קל מאוד לזהות, כי זה נשמע ככה הסברים, אבל ברגע שרואים את העבודות שלך, מאוד קל להבין מה את אומרת. זאת אומרת, זה באמת בא לידי ביטוי. ואני חושבת שמשהו שעוד בלט לעיניי, זה שהדוגמניות שבחרת להציג את הקולקציה, הן גם לעונות למודל יופי קלאסי, לא במשקל ולא בגיל. ואגב, המבוגרת שבהן, הייתה כזאת קריזמטית, וחשבתי שזה כל כך הולם אותה, הבגדים האלה. למה בחרת בדוגמניות האלה דווקא?
קודם כל, מעניין מי מבוגרות, כי היו כמה מבוגרות.
מי שאני ראיתי, אוקיי, כן.
למה בחרתי? המוטו של המותג שלי הוא Love Yourself. מהיום הראשון זה מתחיל לפני, כשהייתי סטודנטית, במקרה הגעתי לשיעור מגדר ומיניות, ויצאתי ממנו... פמיניסטית חזקה מאוד עד היום, והבטחתי לעצמי שאם אני קצת למדתי, אני אגיד על מה עולם האופנה, איזה תפקיד יש לו בדימוי הנשי העולמי, והבטחתי לעצמי שאם אני, או כשאני אפתח מותג, אז הוא יהיה מתוך אהבה נורא גדולה לנשים. וכחלק מהאהבה הזאת, אני, וגם אני אישה, ואני אישה, אני לא אוהבת להגדיר את עצמי, אבל אני אישה עגולה, אף פעם לא הייתי שדופה ורזה במיוחד, ויש תחושה נורא לא נעימה שאת לא חלק מהמשחק. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי בגיל 15 נכנסת לרשתות הגדולות, ואין את המידע שלי. וזה כאילו אני לא בסדר, ו...
את לא מרגישה רצויה, נכון? זאת הרגישה.
אפילו לא רק רצויה, זה באמת כאילו משהו לא בסדר, כל כך לא בסדר שלא מייצרים עבורך מוצר לרכישה, וכחלק, והמוטו של המותג שלי כחלק מזה הוא Love Yourself. אני מאמינה גדולה באהבה עצמית, ובכלל אני חושבת שיופי הוא לא קשור לאידיאל מראה מסוים, הוא יותר קשור לתחושה. כשאישה מרגישה יפה, אז היא נראית מדהים. וזה מה שאני מנסה לייצר תמיד, גם בקטלוגים שלי, גם בתצוגות אופנה שלי, וזה גם בעיניי עובד. וזה גם באמת יפה בעיניי. אני חושבת שנשים גם מבוגרות, גם מלאות, גם רזות, הן יפות.
כן, אני הסתכלתי באמת על צילום של אישה מבוגרת בבגד ים, שאנחנו יודעים עד כמה קשה למדוד בגדי ים, ועד כמה תמיד התאורה נראית נורא בחדר ההלבשה, והנה היא פוסעת לה לעיני כל, לא סתם על חוף הים מקורבלת, לא יודעת, בלונגי, אלא ממש ככה לעיני כל, ונראית נפלא ומחייכת, זה מאוד הרשים אותי. בואי נדבר רגע, נקודה שעולה עכשיו הרבה, המחיר האקולוגי של האופנה, הצורך להתלבש בהתאם לצו עדכני גורם לרכישה מועצת של הבגדים ולפגיעה בסביבה. את מקדישה מחשבה גם לזה?
בטח, זה חלק מאוד גדול בעשייה שלי. אני אגיד שקודם כל אני שייכת לזרם שנקרא slow fashion, שזה ההפך מפסט פשן, שכמעט ולא מכירים את זה, אבל... זה בדיוק כמו באוכל, ההבדל בין מקדונלדס למסעדת שף. אז כחלק מזה, זה התחייבות, שיש לזה ממש תקנות ברורות, אבל התחייבות ברורה לזה שכל מעשה שאני עושה בבחירה היצרנית שלי והמחירתית שלי, אני חושבת על העולם גם בהיבט החברתי-סוציאלי וגם בהיבט האקולוגי. אז לתת כמה דוגמאות, אני אגיד שאני מייצרת בכמויות קטנות, אף פעם לא זורקת בגדים, מה שבמקרה פגום או לא נמכר, קודם כל נשאר עד שהוא נמכר או נצרם, שאריות של בדים, אנחנו גם תורמות, אין אצלנו בזבוז, לא יכול להיות דבר כזה, ואפילו עכשיו אני אגיד ממש שוב, כאילו דוגמה עדכנית שחיכיתי עם הייצור, אני מציעה שנה קו בגדי ים, חיכיתי עם הייצור של בגדי ים עד שיגיע הבד הממוחזר, לארץ, וזה גם במחיר שאני קצת מאחרת את העונה, כי זה קריטי בעיניי.
מה זה אומר בד ממוחזר?
בד ממוחזר זה בד שעושים אותו משאריות טקסטיל, כאילו מטקסטיל שגורסים ומייצרים בד חדש, ולא מייצרים בד חדש יש מאין, אלא יש מיש.
יפה.
כל זכוכית ממוחזרת, זה פלסטיק ממוחזר.
יפה. שחר אבנט, ממש שמחתי לדבר איתך. היה מאוד מעניין, וגם אני חושבת ששווה להתבונן בעבודות שלך. יש בהם איזשהו עומק מאוד מעניין. על החיים ועל המוות, גלגול מלא, קולקציה חדשה. תודה רבה. חג שמח.
תודה.
ביי.
שישים החדש.
לשדוד את סבתא היא סדרה מרגשת במיוחד בכאן דיגיטל. הסדרה מתעדת יחסי סבתות ונכדות בשישה פרקים. ביום שני הקרוב, 11 באפריל, יחגגו הסבתות במופע חי על במת אברהם הוסטל בתל אביב. ולרגל האירוע איתנו יוצרת הסדרה ליאורה יסלזון. שלום ליאורה.
שלום, נעים מאוד.
נעים מאוד. אז קודם כל, לטובת מי שלא צפה בסדרה, וחבל, ספרי בקצרה מי הן המשתתפות ומה הסיפור שלהן.
נכון, אני קודם כל ממליצה לצפות בערוץ דיגיטל של כאן, אבל בגדול באמת מדובר על שישה זוגות של סבתות ונכדות, שאוהבות יחד כל מיני אירועי חיים. דווקא הפער בגילאים מאוד מאפשר להם... לחוות יחד ובאמת לצלוח את האירועי חיים השונים האלה, גם תדעת, בכלילות של הנכדות מצד אחד ובפרופורציות של הסבתות. אז באמת מדובר על רינה שיינפלד והנכדה שלה איילה, שמשתתפות בפרק אחד, ורינה גם תופיע ביום שני, בריקוד עם הלהקה שלה. מדובר גם על ברכה כהן, שהיא מלכת החינות, וככה רק מחכה לחתן את הנכדה שלה, רינה.
כן, זה היה מאוד חמוד, כן.
כן, ברכה גם באמת הופיע, ככה תרים את כל הקהל, כמו שהיא רק יודעת. וכוכב הלוי, שהיא אימא של יסמין לוי, והיא זמרת לדינו בעצמה, אשתו של יצחק לוי הידוע, והיא גם באמת הופיעה כזמרת בהקרנה ביום שני, אז באמת זה יהיה הקרנה של כל הסדרה, ובין הפרקים יופיעו אותם סבתות אגדיות. יש עוד שלוש סבתות ונכדות שגם מקווה שחלקם יגיעו לאירוע, שגם ישתפו בסדרה, וככה זה רצון, תראה, לחגוג נשיות, לחגוג את הקשר המיוחד הזה של סבתות ונכדות. אני באמת מזמינה מי שרוצה להגיע להקרנה. וככה, אני מקווה להמון, המון שיתופי פעולה בין הסבתות, עם הסבתות, בתחום האמנות, בתחום המקצועי, אני חושבת שזה רק מבורך.
תגידי, אני באמת תוהה, כי אומרים שהיכולות הווקליות אמורות לרדת עם הגיל, או שאני תוהה, והנה, יש להן כזה קול עוצמתי, אני תוהה איך הן עושות את זה, זה משהו שמשתמר כי הן ממשיכות לשיר, או איך זה, איך את מסבירה את זה?
כן, קודם כל הן ממשיכות להופיע, אמנם זה יותר נדיר, וככה זה זכות באמת שהן מגיעות להופיע באירוע הזה, אבל עדיין ברכה היא, כל שבוע יש לה חינות שהיא עדיין מנהלת ומפיקה וכוכבה, יש לה פשוט קול עוצמתי שמגיע מהנשמה, אני לא אסביר את זה, וכל ממש מרגש, אז את יודעת, והיום באמת זה לא מה שהיה פעם, הם באמת, אם את פוגשת אותם נשים, הם פשוט צעירות בנפשם.
אני הסתכלתי ככה על הסדרה וחשבתי שמה שעולה בעיקר, ככה אם אני עוברת על כל הפרקים, זאת מערכת יחסים כנה ועמוקה במיוחד, שהיא תמונה איפשהו בסבתאות. ככה גם את הרגשת תוך כדי עבודה?
כן, אני יכולה להגיד שזה היה מפתיע, ואני חושבת שדווקא יש משהו מאוד מיוחד בקשר של סבתא ונכדה, שאולי לא קיים אצל אימא ובת. יש המון פתיחות, המון קבלה, המון יכולת שלנו כנכדות באמת לראות מה היינו רוצות להמשיך הלאה בסבתות שלנו, ומה היינו רוצות לקחת, כי את יודעת, זה פחות מערכת יחסים יותר פתוחה, פחות שיפוטית, מאפשר המון המון רגעים של אינטימיות וכנות.
כן, זה היה מאוד חזק. כן, ומה שהיה מיוחד זה שהצלחתם ללכוד את הרגעים האלה. תגידי, מאיפה נולד הרעיון במקור ליצור את הסדרה הזאת?
אז במקור האמת היא שזה רעיון, זה בא מאיזושהי חוויה אישית שלי, ובגלל זה באמת השם לשדוד את סבתא, כי אני בעצם התחלתי להכיר את סבתא שלי, ברגע שהתחלתי לפשפש לה בארון, ולהסתכל לה בדברים, ולשאול אותה כל מיני שאלות על העבר שלה, ו... כל מיני דברים שאני לא ידעתי, וככה גיליתי, ואני באמת לובשת גם המון פריטים של סבתא שלי, וכל פעם רוצה לקחת לה עוד איזה ג'קט או טיק, כי בעיניי, את יודעת,
וינטג' שיק, הדבר האמיתי, כן.
כן, לגמרי, לגמרי. אבל, ואז בעצם הבנתי שיש פה משהו מאוד מיוחד. מאוד מאוד התקרבנו, והרגשתי שיש משהו מיוחד בקשר הזה. ואז לאט לאט התפתח הרעיון הסדרה.
ואיך נבחרו הסבתות? הסבתות והנכדות, אני חייבת לציין.
בואי נגיד שזה היה תהליך מאוד ארוך. אני בעצם ליהקתי את הזוגות עצמן. ובסוף גם זה היה תוך כדי קורונה, שזה לא היה פשוט. אבל אני בסוף, באמת חיפשנו סבתות והנכדות שעוברות יחד בימים אלו ממש אירועי חיים, ושאנחנו פשוט יכולות להצטרף אליהם ולתעד את מה שהן עוברות. וגם האנשים עצמם, זאת החיבור האישי שהיה לי אליהם. בסוף זה מה שניצח.
כן, אני חושבת שזה ממש הפתיע אותי, שהם כל כך לא מתייחסות לקיומה של המצלמה. זאת אומרת שבאמת אפשר לחוש את הקשר כאילו אנחנו נמצאים בחדר, בלי מצלמה מתווכת. אני חושבת שזה מה שהיה חזק במיוחד.
כן, כן, זה רק מראה שהקשר שלהם, של אותם נכדות וסבתות, הוא כל כך אותנטי וחזק בלי קשר למצלמה שנכנסה לחדר.
כן, אבל אחת הסבתות כאמור נפטרה, נכון? מאז הצילומים.
כן, כן, עדה ברק נפטרה באמת כשבוע וחצי אחרי הצילומים, שזה היה מאוד מאוד עצוב מצד אחד, מצד שני כל כך שמחנו שהצלחנו לתפוס את הרגע הזה, וגם לתעד את זה עבור אלה, את הקשר המדהים שלהם, ובאמת
שהייתה הרגשה שבאמת אלה נאחזת בקשר הזה באמת בכל הכוח, באמת, אפרופו לשדוד את סבתא, באמת מנסה להחזיק אותו כמה שיותר קרוב אליה.
כן, זה היה קשר מאוד מאוד משמעותי בשבילה, וגם בשביל סבתא שלה. הם שתיהם באמת אומרות את זה ומרגישים את זה, ויש אליה משהו מאוד מאוד מיוחד, שאי אפשר אפילו לתאר במילים. ואני חושבת שזה היה זכות בשבילנו שיכולנו להצטרף אליהם, ושבכלל זכינו להכיר אותם. אני שמחה שאת יודעת, כולם זכו להכיר אותם באיזשהו אופן.
ליאורה יסלזון, תודה רבה.
טוב, תודה לכם.
ביי.
ביי.
ואנחנו סיימנו שעה נוספת של 60 החדש. אמנם לא הספקנו לשוחח עם רבקה מיכאלי, האחת והיחידה שחוגגת בימים אלה יום הולדת, היא ילידת אפריל, שחקנית, זמרת, קומיקאית, שדרנית רדיו, מנחת טלוויזיה, זוכת פרסי אקדמיה, פרסי אופיר, פרסי תיאטרון, ומה לא. אבל נאחל לה יום הולדת שמח ומזל טוב, ואולי יום אחד היא תדע מה היא רוצה לעשות כשהיא תהיה גדולה. תודה גם לכם המאזינים, תודה לטל ניסן, ותודה ליבגני לזרוביץ'. רק טוב, ביי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.